בעזרת השם נעשה ותצליח, בשורות טובות לכולם, יום שלישי פעמיים כי טוב, שיהיה לכולנו ברכות, הצלחות, שמחות, ישועות, כל מה שצריך בעזרת השם. נקבל את כל הברכה מהקדוש ברוך הוא. היום אנחנו מתקרבים, בעזרת השם עוד כמעט שבוע וחצי, לפני החג, חג הפסח, שנה חדשה. ראש חודש ניסן, זה החודש הראשון מהתורה. ראש החודשים לחודשי השנה זה ראש חודש ניסן. לא ראש השנה, זה לא החודש הראשון מהתורה, וכמובן לא הראשון לראשון. זה לא החודש הראשון מהתורה. החודש הראשון מהתורה זה ראש חודש ניסן. כמובן ניסן, מדוע נקרא שמו ניסן? ניסים, ניסים, ניסים ופלאות. איזה ניסים נעשו בחודש ניסן? יציאת מצרים, יפה מאוד. יציאת מצרים, זה צריכים להבין, זה שם קוד ביהדות. שם קוד ביהדות, יציאת מצרים. מה זה אומר יציאת מצרים? לכאורה בפשט, יציאת מצרים, זה נראה שבני ישראל היו עבדים 210 שנים, ויצאו ממצרים. יש ברוך הוא הציל אותם. זה בסדר. מה אנחנו יכולים לקחת מיציאת מצרים לחיים שלנו? מה אנחנו יכולים לקחת מיציאת מצרים לחיים שלנו? זה ידוע שלכל אחד מאיתנו יש את המצרים האישי שלו. זה יכול להיות בחלק הרפואי של החיים, החלק המשפחתי, החלק הזוגי, החלק הכלכלי, החלק הנפשי. כל אחד יש המצרים שלו. אין אדם שאין לו סוג של מצרים בחיים שלו. מצרים, המבנה של המילה מצרים מתחיל במם, פתוחה, המם, פתוחה, ובמם סגורה. מצרים, מי שהיה נכנס לשם, לא היה יכול לצאת. לכן זה נעשה נס כל כך גדול. אנחנו לא יודעים מה המשמעות של מצרים בימים עברו, אבל בהיסטוריה מצרים הייתה מעצמה מיוחדת מאוד, מבחינת חוכמה, מבחינת כוח, מבחינת כל העניינים של צבא ותקשורת ומתמטיקה ופיתוחים והתפתחויות מדעיות והמצאות. מצרים הייתה מספר אחד בכל. ובני ישראל היו עבדים במצרים והצליחו לצאת ממצרים. ולכל אחד מאיתנו יש את המצרים שלו. גם המילה מצרים, גם יש צר, צרה, צרים, מיצר, צרות, לא יודע איפה יש שם תף, אבל יכול להיות שיש תף עם גימטריה מסוימת, נמצא גם תף. אבל בעיקרון זה צר. האם יש איזה זמן מסוים שיותר קל לצאת מהבעיות? כן. ניסן, הרי ביהדות, שימו לב טוב, היא כל כך מדויקת מבחינת חודשי השנה, שלעולם ניסן יצא באביב. אבל אצל המוסלמים, אצל הנוצרים, כל מיני עמים אחרים, החגים שלהם יוצאים באביב, בחורף, בקיץ, אין להם זמן, אין להם מקום, לכן הם נראים ככה גם. אבל אנחנו תמיד, החגים שלנו יוצאים מדויקים. יש לנו לוח שנה מתחילת ההיסטוריה שלנו, מדוקדק, מדויק, לוח של הירח, לוח של השמש, אנחנו מכוונים את הזמנים, שנה מעוברת, לא מעוברת, ימים בראש חודש, 29, יש כל מיני זמנים שמכוונים איך השנה תצא, שניסן יצא לחודש האביב. לוח שנה שלנו מאוד מדויק. כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, העניין של חידוש החודש, הירחים, המזלות והכוכבים, אלו כוחות שנמצאים ביהדות מבחינת החוכמה, שמעניקים ליהדות עליונות מסוימת על שאר הדתות, בתקופה שלא הייתה טכנולוגיה, מיקרוסקופים, טלסקופים, או כל מיני מכשירים מתוחכמים אחרים. היהדות תמיד הייתה מקום ראשון, הייתה בקדמה של ההתפתחות והחוכמה מבחינת גרמי השמיים וההבנה של הזמנים. למה? כי חייב לצאת ניסן באביב, אז אנחנו פשוט קיבלנו את המידע הזה משמיים. כמו שמובא במסכת ראש השנה, את הרמה של הדיוק של הירח, עד על פית השנייה, מה שגילו את זה רק לפני כמה שנים, הסיבוב של הירח, השינוי שלו, אני לא כל כך מבין באסטרונומיה, אבל יש איזה ממש פלפלאים, מה שכתוב של מסכת ראש השנה, שרק היום גילו את זה בטלסקופים מיוחדים. בכל אופן, זה לא העניין. העניין הוא, האם יש בחודש ניסן תחושה מסוימת, לפני כמה ימים מראש חודש ושבת, האם הרגשנו את התחושה מסוימת באוויר? לא. האם השמיים נצבעו באדום, בכחול, קרה משהו? לא. לא קרה שום דבר טכני שיכול לגרום לי להבין שהחודש הזה יש לי אפשרות לצאת מהמצרים שלי, מהצרות שלי. אבל כן, יש כמה אלמנטים שאנחנו נחבר אותם יחדיו ונמצא את הסוד. חודש ניסן תמיד יוצא, כמו שאמרנו, באביב. האביב, אנחנו באביב, נכון? אביב, מה מסמל לאביב? תזכירו לי, פריחה, יפה מאוד, פריחה. מה זה פריחה? מה היא פריחה? פריחה בדרך כלל מגיעה מהמקום האפסי, המקום האפס, הנמוך ביותר. כשאני לוקח זרע, או גרגיר חיטה, או לא משנה מה, או כל צמח אחר, ואני תומן אותו באדמה, מכסה אותו עם חול, לפני שהגרגיר הזה פורח והופך להיות עץ, פרי עץ, לא משנה מה, פרח לא משנה מה, הוא חייב להשמיד את עצמו, הוא חייב להפוך להיות במצב של ריקבון. הגרגיר הופך להיות רקוב, רק לאחר מכן הוא צומח. ללא התהליך הזה של הריקבון, הגרגיר הזה לעולם, הזרע הזה לעולם לא יהפוך להיות מה שהוא אמור להיות. מעביר אנחנו רואים את התוצאה של הפריחה. הפריחה של האדם מגיעה בדרך כלל ממקום מאוד נמוך. אנחנו נפתח ספר ביוגרפיה של האנשים הכי מצליחים בעולם, כפי דעתם הם מצליחים, אנשים שכולם חושבים שהם מוצלחים, ואתם תלכו, תבדקו ותראו, תפתחו אוטוביוגרפיות, ותראו שכולם מספרים בתחילת דרכם, זה העיפו אותו באוניברסיטה, זה נכשל במבחנים, זה לא קיבלו אותו לפה, זה ההורים שלו זרקו אותו, זה התחיל לעבוד, יש איזה קבלן מאוד מאוד גדול במרכז, מאוד גדול, מאוד 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 עשיר, שהוא סיפר לי שבתחילת דרכו, שימו לב טוב, הוא היה מתקן רעפים שנשברו לפועלים הערבים של חברה שהוא היה עובד בה, מתקן רעפים, נחסים, מניחים רעפים על הבתים, על הגגות, וחלק מהם נשברים, חלק מהם נשברים במהירות של העבודה, הוא היה אחר כך התפקיד שלו, מרוב שהיה תפקיד כל כך נמוך, לתקן את הרעפים שנשברו בעת ששמו אותם על הגג, בעת שהניחו אותם הערבים. והיום הוא קבלן, ואז שהוא הגיע לשפל של המדרגה, הוא ראה את עצמו עומד באמצע החום, באמצע היום, כחום היום, בשמש יוקדת לו על הפרצוף, הוא מתקן את הרעפים, הוא קיבל הערה. מהרגע הזה, הנמוך, השפל הזה, הוא קיבל הערה. לא משנה, אפשר להרחיב בשיחה הזו, אבל עשה משהו ופשוט התחיל להתפתח. זה דבר שצריכים להבין אותו. כשאנחנו נמצאים במצבים, הרי מה, כמו שאמרנו, פסח זה כמובן העניין של הדיבור, פסח, כמו שיחה, פה מדבר. אבל פסח זה גם לשון לפסוח. כשאני מגיע למקום נמוך, בסיטואציה שאני לא רוצה להימצאות בה, למשל אם אני בזוגיות ואני אין לי זוגיות, אז נקרא מקום נמוך, אני לא רוצה להימצא בסיטואציה כזו שאני רוצה זוגיות ואין לי זוגיות, רוצה פרנסה ואין לי פרנסה, לא משנה מה. כשאני נמצא בסיטואציה הזו, אני צריך ללמוד לפסוח. על מה אני צריך ללמוד לפסוח? על כל התירוצים שהמחשבה שלי נותנת לי בעקבות הסיטואציה שאני נמצא בה. אוקיי? כשאני נמצא בסיטואציה מורכבת רגשית, אז המוח שלי, שזה לא בדיוק המוח שלי, אני קורא לזה המוח החברתי, שמושפע מהסביבה, לא הולך, לא מצליח, תראה, זה הצליח, זה מתקדם, אתה תקוע במקום, תעורר על עצמך. אני צריך לפסוח על המוח הזה. כי זה כביכול, לפי ההיגיון, המוח שכביכול מעורר אותי. תראה, תתעורר, תראה, אתה דפוק, אתה תקוע. זה לכאורה נראה שזה באמת המקום שגורם לי לדרבון, אבל זה שקר וחזב. ממש לא, אני צריך ללמוד לפסוח על המקום הזה, כי זה המקום המכשיל. זה המקום שיצר, כמו שאני מכיר אנשים שרוצים להתחזק, רוצים להניח תפילין. ברוך השם, מניחים תפילין. מקפידים, מקפידים חודש וחצי, כמו שאמרנו בדרך כלל, בין 40 ל-60 יום, לאחר מכן היצר מתחיל לתקוף. אחרי חודש וחצי, פספסו יום אחד. מה אומר להם יצר הרע? הם לא יודעים שזה יצר, יצר הרע זה תחפושת. מה אומר להם? פספסת יום אחד. עזוב, כל מה שבנית, כל מה שעשית, הלך לאבדון. עזוב, או שאדם עושה איזה חטא, יש לו מצווה שהוא מקפיד עליה, הוא עושה איזה חטא, תראה איך אתה מסוגל לעמוד מול הקדוש ברוך הוא בכלל, איזה רשע, אתה מסתכל עליך בכלל. וזה הוא חושב שזה באמת, זה הרציונל. יצר הרע, זה הרציונל הכי גדול, עם הנזק הכי גדול שיש. שיכול לעשות נזק לאדם בצורה בלתי רגילה. זה פשוט מאוד דבר שאפשר לראות אותו בחושים מאוד 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 ברורים. אז אדם נמצא בסיטואציה מאוד מאוד מורכבת, דיכאון למשל, מחלה מאוד מאוד קשה שתקימות לרוב האנשים היום. חלק מהאנשים מגלים אותה, חלק מהאנשים לא מבינים שזו הבעיה, חלק מהאנשים מתעלמים ממנה וזה יפה מאוד, אבל בעיה שהיא מאוד נפוצה. אדם נמצא בדיכאון. אני היום שומע אנשים, כשאני התחלתי, מה שהשם עזר לי לעזור, מה שאפשר לעזור פה ושם, הייתי יושב, תעשה ככה ותעשי ככה ותעשי ככה ותעשי. היום כשהבנתי שיש שני כוחות, כוח אחד זה כוח של החלטה, וכוח אחד זה כוח שאסור להתעסק איתו, זה כוח של נדר. כוח של נדר זה כוח מאוד מסוכן, אז אנחנו לא ניגע בו, זה כוח מאוד מאוד חזק שאסור להתעסק איתו, זה אין אישור להתעסק איתו מבחינה רוחנית, מאוד קשה, אבל הבנתי שיש כוח של החלטה. זה מיום ליום פשוט נהיה פשוט יותר. מיום ליום זה הפך להיות פשוט יותר. אני אומר לפעם מה שהייתי צריך עם בן אדם, כמה שעות, כמה שעות, כמה ימים, כמה לילות, להסביר ולדבר ובטלפונים ומכתבים ופפפפפ. היום אני אומר לו פשוט, תחליט שאתה לא כזה. נעזור לך מה שצריך להתפלל, אבל תחליט שאתה לא כזה. העניין של ההחלטה, הוא הפך להיות לא אמיתי. למה? כי אנשים מתארים לעצמם, אני נמצא בברוך כל כך גדול. אני נמצא בברוך כל כך גדול. ולכן גם, אנשים שזוכים בזכיות או בהפתעות, אלו דווקא אנשים שלא צריכים את הכסף. אנשים שצריכים את הכסף לא יזכו. כי הם כל כך עסוקים בברוך שלהם, שהם לא יאמינו, גם אם ימלאו, הם לא יאמינו שזה יקרה להם. האמונה הזו שזה לא יקרה לך, היא פשוט מתאמת את עצמה עם היקום. היא פשוט יוצרת לעצמך סוג של מציאות שאתה בנית לעצמך על פי החשיבה שלך. אז לכן, ההחלטה, אני חייב בדיכאון כמה שנים, הייתה אצלי גברת אחת, שהייתה אצל כולם. הייתה אצל כולם. אצל כולם היא הייתה. רבנים, קמעות, מחשפות, כמובן פסיכיאטרים נתנו לה 30 כדורים ביום. 30 כדורים ביום. דיכאון קשה מאוד. פשוט מאוד אמרתי לה, תחליטי שאת לא בדיכאון. תחליטי. ובאמת היא רואה שיפור מאוד מאוד גדול. לא שזה קשור אליי, כל אחד יכול לעשות את זה. פשוט צריך להגיד את המשפט הנכון. תחליט, ההחלטה, הכוח של ההחלטה הוא מאוד מאוד גדול. אבל זה תלוי בכך שיהיה לאדם אמות מידה, זאת אומרת שיהיה לאדם סוג של חיבור לעצמו, ויעמוד בתנאים של עצמו, שזה אומר שהמילה של האדם כלפי עצמו תהיה חשובה. שאם האדם אומר משהו מסוים, אני אגיע בשעה כך וכך, ואני אעזור לך, או שאני אתן לך, או שאני אפגש מחר, או שנעשה דבר כזה וכזה, או שמהיום אני לא אוכל ככה וככה, נותן לעצמו מילה. עם עצמו יש טקס צריך לעשות, טקס בשביל, כדי להעצים את זה, כדי להדגיש את זה במוח, את העניין של ההחלטה, יש טקס מסוים שעושים, אני אסביר אחר כך, אין בעיה. אבל כשאדם עושה את זה, פשוט, זה, ככה מתרחשים ניסים. ככה מתרחשים ניסים. אנשים לא מבינים שזה בגלל שהייתה החלטה מסוימת, הייתה תחושה מסוימת. יצרת איזו מציאות באוויר, שפשוט גורמת לך להיות בתדר אחר ממה שהיית עד היום. החלטת, אתה מקבל את כל, שימו לב, אני אגיד לכם משהו. כשבני ישראל, כמו שאנחנו דיברנו, היו במצרים, הם סבלו קיבלו מכות, עונשים, עינויים, צרות, עד שויענחו בני ישראל מהעבודה הקשה ויזעקו אל השם. ברגע שהם ביקשו, ברגע הראשון שהם ביקשו, הקדוש ברוך הוא השפיע את משה רבנו ואהרון ומרים וכל כוחות הגאולה כדי להוציא את ישראל ממצרים. ברגע שהם ביקשו, ברגע שהם זעקו להשם, הם היו שם 210 שנים, והם סבלו. הם לא האמינו שבקשה תוכל לשנות להם את המציאות. וברגע שהם זעקו, הקדוש ברוך הוא עזב את הכל, והלך לבנים שלו ופשוט הוציא אותם בקלות, תוך שנה ממצרים. שמצרים זה, כמו שאמרנו, מעצמה מאוד קשה. הכוונה שכשאתה רואה את המציאות, אתה חושב שאתה חכם. אתה רואה את המציאות ואתה מתמודד מול המציאות ורואה אותה וחווה אותה, ואתה אומר, אין לי סיכוי לצאת מזה, איך אני אצליח? זה הנה, ראיתי, בדקתי, ניסיתי. הלכתי לרופאים, הלכתי לרבנים, הלכתי לתפילות, לא עזר לי. אני עדיין תקוע במקום. זה כי אתה לא יכול לקבל קסם. אתה לא יכול לקבל את המתנה הזו של ההחלטה. ותדעו לכם, כשאדם מחליט החלטה, החלטה פשוטה מאוד. אני אומר לכם, זה נכון, נראה כל כך פשוט, שזה יכול לפתור אנשים את הבעיות שלהם, שבמשך שנים, אבל זה קורה. יש כוח מאוד חזק שדומה לזה, זה כוח של השבוע, שזה כבר לא החלטה בינך לבין עצמך, זה החלטה, זה שבוע, שנשבעת על השם של הקדוש ברוך הוא. וזה, מי שמתעסק עם זה, יכול להגיע לגזר דין מוות. בגלל זה, אנחנו לא מתעסקים בזה. לא נוגעים בזה, עדיף לא להישבע לשום דבר. אנשים לא יודעים, אבל שומרים נדרים, אני אבוא מחר, אני אעשה, תמיד צריך לומר, בלי נדר, בעזרת השם בלי נדר, בעזרת השם בלי נדר. תמיד צריך, אי אפשר לדעת מה יקרה. תמיד תאמר בלי נדר, כי שבועות זה מאוד, סכנה מאוד מאוד גדולה. אז ההחלטה זה רעיון דומה. ההחלטה, אנחנו צריכים להבין, שחלק מהבעיות, בתחום הטיפולי, הקשות ביותר, זה שאדם מודע לבעיה שלו, חווה את הבעיה שלו, סובל ממנה, סובל מאותה בעיה, בתוך תוכו נוח לו. בתוך תוכו נוח לו. כלפי חוץ, כולם משכנעים אותו לצאת מזה, והוא מנסה והולך לרופאים והולך לרבנים ומתפלל ומנסה ומשתדל. אבל יש מקום נמוך בפנים של הנפש, שמרחמים עליו, שכולם מקרקרים מסביבו, דואגים לו. זה דבר שקצת מושך אותו. הייתי, איפה הייתי? המקום היחידי שטסתי זה מרוקו, אין לי הרבה מה להתבלבל. הייתי במרוקו, והגיע שם ילד שיש לו כבר שנתיים בעיות קשות מאוד בבטן. אז הלכו לכל הרופאים בפריז, כי אין להם ביטוח במרוקו, והלכו לשם, והלכו לגרמניה, והלכו לזה. ואני לא הבנתי כל כך מה הבעיה, אמרתי אולי, לא צריך להיות גאון בשביל זה. כנראה שיש לו שלוש הידבקויות במעיים. בדקו את זה למחרת, באמת גילו את זה, עשו לו ניתוח, נפטרה לו הבעיה. 6 שנים, 4 שנים, לא יודע כמה שנים, לא זוכר. הולכים לכל העולם. בסדר, השם עזר להם, ברוך השם מצאו את הבעיה. הייתי שם במשך שבוע. לקחתי את ההורים לשיחה, הם הגיעו להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, ומשהו עזר להם, ברוך השם, אז הייתי שם באזור, אז אמרתי להם, בואו, תיכנסו רגע. ושימו לב טוב, הילד שלכם, חלק מהבעיה שלו, היא גם פסיכולוגית. לא, באמת היו לו הידבקויות במעיים, באמת זה גרם לכאבי תופת, שמשמור ויציל. לא למד כבר שנתיים, 4 שנים של כאבים, ושנתיים כבר הוא לא לומד. הוא מאוד חכם. אבל מה? שימו לב טוב. אתם הייתם מסביבו 24 שעות, קרקרתם מסביבו, דאגתם לו, הפכתם העולם בשבילו, טסתם איתו וחזרתם, וטסתם אל הפרופסור ולפרופסורית, והלכתם וחזרתם. מטבע הדברים, גם אם הוא לא אוהב תשומת לב, הוא הפך להיות מרכז העניינים. עכשיו הוא מרגיש טוב, הכל חזר לקדמותו, תוך כמה שעות הוא מרגיש טוב. פשוט, עשו לו ניתוח, אני לא יודע מה עשו שם, סיפרו את זה, בסייעת לשמיה. תוך כמה שעות. עכשיו הוא מרגיש טוב, מה אתם תעשו באופן טבעי? תלכו ותעניקו את החיסרון של התשומת לב של הילדים האחרים, השני ילדים האחרים, על חשבונו. כרגע אתם תתמקדו בשני ילדים הבאים. כן, נכון, זה מה שתכננו לעשות. כבר אנחנו מדברים על זה הרבה זמן, והילדים כבר מתלוננים שאנחנו לא ההורים שלהם. כי בכל מתעסקים רק בילד הזה. אמרתי, אתם תעשו טעות. מה שאתם תעשו כאן עכשיו, למעשה אתם תזניחו אותו, אתם תהפכו אותו מהקיצון החיובי, מרכז תשומת הלב, הילד האהוב, הנחשק, שמסתובבים בכל העולם מסביבו, ודואגים לו, וכל הילדים מתקשרים לשאול מה איתו, וכל המשפחה דואגת ושואלת ומתעניינת, וטלפונים ו-SMS'ים. לכלום, מה אתם תעשו לו בסך הכל? אתם תעשו לו, תיצרו אצלו הפרעת אישיות. תיצרו אצלו הפרעת אישיות. לכן מה צריך לעשות? צריך בהדרגה, לאט לאט, ביחד איתו, לשתף אותו. כמו שמביאים תינוקת לבית, תינוק חדש לבית, אז תעזרי לי פה, תעזור לי פה, לילדים אחרים, כן, שלא תהיה קנאה. אותו דבר בדיוק. אז למה אני מסביר את זה? אני מסביר את זה שכשבן אדם נפטר מבעיה מסוימת, במהירות, אחרי שהוא סבל ממנה כל כך הרבה זמן, הוא לא נותן לעצמו את האישור שבאמת הוא נפטר ממנה. הוא אפילו משאיר את עצמו בבעיה הזו, קצת הוא יתרגל לתשומת לב, כן? קצת הוא יתרגל לדאון. אתם יודעים, גם למשל יש את המחלה של האנורקסיה. מה זה המחלה הזו? לפי המחקרים, עד כמה שאני זוכר, חלק גדול מהמחקרים מראה שכשילדה, נערה בדרך כלל, גם יש גברים, אבל בדרך כלל נערות, נמצאת באנורקסיה, כשהיא בחוויה של הרעב, אז התחושות שלה במוח, על פי אלקטרודות ועל פי MRI, FMRI, מראה שזה אותן תחושות של אדם שלקח דווקא כדור שנקרא אקסטזי, MDMA, לשון מקצועית יותר. מי שלקח את הכדור הזה, יש לו חוויה קלינית, חשמלית במוח, כמו ילדה אנורקסית שנמצאת בהתקף רעב ורוצים להכיל אותה והיא לא רוצה. אותם טווחים חשמליים במוח מוארים באותה חוויה. שזה אומר שהבן אדם שנמצא באנורקסיה למעשה, שכל העולם לוקחים אותו לשניידר ולטיפולים ולפרופסורים בכל העולם, שיצא מזה למעשה, זה סוג של נרקומן שנהנה מהרעב. זה מחקרים שאומרים את זה בצורה מפורשת. הסבל כבר הפך להיות סוג של הנאה. הצרה, הכאב, התסבוך הזה עם האוכל הפך להיות סוג של הנאה. אז כבר אתה לא צריך להוציא אותו, אם אתה תיתן לו אוכל, תאכל, תתרף לו אוכל, אנשור או כל מיני שיטה, זה לא יעזור. כי מה שאתה עושה כאן, אתה פשוט פותח לו שנאה לאוכל, כי מה שגורם לו להנאה זה הרעב. אז יש כל מיני שיטות, כמובן שעל ידי הרגל מסוים, בדרך מסוימת, בונים קו מסוים שיכול לתת ריפוי, אבל זו מחלה מאוד מורכבת שאין עד היום תרופה. גם אנשים שיצאו מהמחלה הזו, עד היום עם תפריטים ועם דיאטניות, זה מחלה שנשארת לכל החיים, יותר גרוע מסרטן. זה מחלה שלא עוברת. נכנסת לזה, נגמר הסיפור. בחורה שנכנסת לזה, כל החיים זה ילווה אותה. קשה לראות באמת אנשים שיצאו מזה לגמרי, שבאמת, אתה מסתכל, אנחנו הולכים לסופרמרקט, אנחנו מסתכלים על המוצר, מה אנחנו בודקים? את המחיר. לא כולם, יש כאלה ברוך השם, לא בודקים את המחיר. אנחנו בודקים את המחיר. הם לא בודקות את המחיר. הם בודקות את הקלוריות, את הסוג, את זוכרים כבר בעל פה. הבטיח זה ככה, וגלידה זה ככה. כמו פירושים מהגמרא, זוכרים הכל בעל פה, להבדיל. לפעמים הסבל של האדם, המצרים של האדם, נמצא בתוך האדם עצמו. בתוך האדם עצמו זה נמצא, זה לא, בגלל שאין לי זוגיות, אף אחד לא רוצה אותי, בגלל שאין לי פרנסה, אף אחד לא מעסיק אותי, המשפחה שהיא לא אוהבת אותי, דוחה אותי. לפעמים המצרים, השליליות, נמצאת בתוכך. וזה הפתרון, להחליט החלטה. עכשיו, השאלה באמת אם אתה מחליט החלטה כי אתה רוצה, או כי השפיעו עליך. אתם יודעים, כשבן אדם מגיע לשיחה, אם הוא מגיע כי דחפו אותו, הרבה יותר קשה לטפל בו. זאת אומרת, לוקחים בן אדם, ההורים לקחו אותו, הביאו אותו בכוח. המשפחה לקחה אותו, הביאה אותו. יותר קשה לטפל בו. כי אתה צריך לעבור שני מחסומים. גם את המחסום של הבעיה, וגם את המחסום של הרצון. והרצון, כמו שאמרנו כל הזמן, אנחנו חוזרים על זה, הרצון זה צינור. זה השפע. דרך הרצון של האדם אפשר להשפיע עליו. יפוך את האותיות של רצון, זה יהיה צריך הצינור. אם הצינור של האדם הזה סגור, השפע שלו סגור, לא משנה מאיפה זה ייכנס, קשה מאוד לחדור את המעטה של החסימה שהוא מקרין למטפל, לעוזר, לברכה, לא משנה למה. כי הוא עצמו הרצון הפנימי שלו, אבל הוא לא יאמר את זה כי הוא מתבייש, אני רוצה להמשיך לשתות, אני רוצה להמשיך להמר, אני רוצה להמשיך להיות חולה, הוא לא יאמר את זה. הוא ישתף מינימום פעולה, אבל אתה רואה על הבן אדם עצמו שהוא לא רוצה לצאת מזה. אתה רואה על הבן אדם עצמו, או שאתה רואה לפעמים אישה שהיא רוצה את ה... שחברות ישאלו אותה, נו מה עם הזוגיות, ושהיא תפקה לזאת, והיא רוצה, היא נהנית מזה. קשה לומר את זה, היא לא נהנית מזה במוח, אבל החוויה הזו של תשומת לב וההתעסקות בזה, זה גורם לטוב. אבל כשאדם שהולך מרעיון לרעיון, אני אומר לך, יש אנשים שכבר הגענו לעומקים, כבר הם סיפרו לי, שהם מקבלים ריגוש מהשיחת טלפון מהמעסיק או מהמרעיין, ברעיון העבודה, שיגיד להם שהם לא יתקבלו. הם מקבלים מזה ריגוש, ממש ריגוש, הם מקבלים מזה ריגוש שיגיד להם, לא התקבלתם. אז זה מקרים מיוחדים, כן, זה כבר אנשים שכבר חווים את ההנאה מהשליליות בצורה מאוד מוגזמת, אבל כן, אני יכול לומר לכם שלכל אחד ואחד מאיתנו יש מצרים קטן בתוכו שמתעתע בו ומשלה אותו וגורם לו להרגיש אמביוולנטי, חצי כאן וחצי כאן, רוצה ולא רוצה. וזה הפתרון הפשוט ביותר, אחרי שאנשים ניסו כדורים וניסו הרבה דברים, לא עוזר. כדורים זה לא עוזר. יש כדורים מסוימים שעוזרים, סוג של סמים. הפתרון היחיד, זה להחליט ההחלטה. איך אני מגיע למצב של החלטה? אז דבר ראשון, אני אומר לכם לך פה משהו, 100%, טוב, 99%, 100% זה רק הקדוש ברוך הוא ומה שהיה אתמול. 99% שכשאדם מחליט החלטה מקום של ייאוש, דיברנו על זה קצת שבוע שעבר, אבל זה קצת בווריאציה שונה, כשהוא מחליט החלטה מקום של הפסיד עכשיו 50,000 שקל באימורים, או גמר שני בקבוקי ויסקי, או שפשוט אישן סמים, או שהלך ועשה שטויות, לא משנה מה, הוא מרגיש מיואש עם עצמו, איזה בן אדם אני מוכלר, איך אני יכול להסתכל על עצמי, איך אני בוגד בסביבה שלי, בחברים שלי, באישה שלי, במשפחה שלי, לא משנה מה. ההחלטה עכשיו שהוא יעשה, זהו, מהיום, אין, כך וכך וכך, ואני מתחיל, ההחלטה הזו לא מחזיקה יותר מ-12 שעות. 12 שעות ההחלטה הזו מחזיקה. 8 שעות של השינה, שעתיים של הבוקר התעוררות, שעה לאחר מכן של חשיבה, והשעה הבאה זה קצת מפה, קצת משם, עוד טיפ-טיפה, ועוד חצי טיפה, ועוד רבע טיפה, פאק, נפילה. 12 שעות. אז דבר ראשון, כדי להגיע להחלטה, אל תגיע להחלטה ממקום של משבר. אם אתה במקום של משבר, תדע שכשאתה במקום של משבר ואתה מנסה לעשות שינוי, תדע לך שבדרך כלל השינוי הזה, זה אך ורק כדי להרגיע את המצפון שלך, כדי שלא תתמודד עם עצמך ולא תשנא את עצמך יותר. זה הסיפור של החלטות מתוך משבר. זה הסיפור שלהם. החלטה מתוך משבר לא באה לידי חשבון בכלל. לא באה בחשבון בכלל. לא להחליט מתוך משבר, זה סתם. מתי אני כן יכול להתחיל לקבל החלטה, ואיך אני עושה את זה? זה מאוד מורכב. אמרתי לך, זה סוג של טקס. אני צריך לדעת לפני כן מהי החלטה. מה זה המילה? אתם מכירים את זה? סתם, זה לא קשור, אבל כשאתם חוזרים על מילה הרבה פעמים ומאבד את המשמעות כבר במוח, מכירים את זה? תגידו את המילה כדור, 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 אחרי כמה שניות, 20 או 30 פעם שתחזרו על זה, המילה מאבד את המשמעות במוח. זה פלא פלאים, זה משהו מדהים. מי שמכיר את זה, יעשה את זה, ינסה את זה, מדהים. בכל אופן, ההחלטה, מהי ההחלטה? כשלוקחים, נסביר קצת על המילה, כשלוקחים עלים מסוימים, מעשבים מסוימים, צמחי מרפא, אנחנו מכניסים אותם למים חמים, בוטחים, ואנחנו חולטים. אנחנו מוציאים מהם את המיצוי, מקסימום מיצוי, חליטה. אני חולט את החומר הפעיל בצמח, ושותה. החלטה, פשוט אני צריך במוח שלי, בחשיבה שלי, להבין שכשאני מחליט החלטה, אני פשוט לוקח את המוח שלי, ופשוט חולץ ממנו את כל המערכת הזו שגרמה לי לסבל. כל אחד והבעיה שלו. המילה החלטה, החלטיות, היא מגיעה עם מקום מאוד מאוד מכובד, לא מקום של משבר. חשוב מאוד שזה לא מקום של משבר. תראו, כשבן אדם נמצא במשבר, הבעיה שלו היא הזמן. הזמן כאן מתעתע. מה זה אומר? זה אומר שיכול להיות שאדם נמצא במשבר והוא יתלונן על עצמו ואחרי כמה שעות זה יעבור לו, ויכול להיות שאדם נמצא במשבר והוא לא יעשה שום דבר ואחרי כמה שעות הוא שוב פעם יחזור על אותה בעיה עד שהוא יתלונן על עצמו. זה הולך, הזמן פה משחק תפקיד בין 8-12 שעות, כמו שאנחנו אמרנו. כשאני מחליט החלטה, אני מוכרח לא להיות אני. כל הרעיון של נדר, כל הרעיון של נדר ושבועה, זה רעיון מאוד מאוד פשוט, לא מסובך. בגלל שאתה וויק, חלש, אתה כרגע לא יציב, אין לך עמוד שדרה רוחני, את ההתחייבויות שלך תפנה כלפי כוח אחר. זה נדר. את ההתחייבויות שלי אני מפנה כלפי כוח אחר, שכביכול זה השם של הקדוש ברוך הוא, שאני מאוד מסוכן, לא עושים את זה. אז אנחנו רוצים גם ליהנות מהעניין הזה בלי נדר, בלי נדרים, אני מסוכן מאוד להתעסק בזה. אני פשוט צריך להחליט החלטה כלפי האני העצמי שלי החדש, שאני בניתי עכשיו, ואליו אני מחויב, לאני העצמי שלי, ואליו אני מחובר, ואותו אני מכבד. זה אדם נקי, דוד, נניח קוראים לי דוד, זה אדם נקי, שקוראים לו דוד, והוא חדש, נקי, מצוחצח, שאין עליו שום פגם. חייב ליצור לעצמך דמות, שהיא עצמך, שהיא חדשה ונקייה, וכלפיה אתה מחליט ההחלטה. עכשיו, כשמשל, כשאתה דמות טיפולית, אז המון אנשים, לזה אל תעשה, את זה אל תעשה, יותר קל לאדם טיפולי, כמו שאני מטפל באנשים, יותר קל לי, ויותר קל לאנשים גם כי הם מחויבים אליי. אז אם אומר, אתה תעסק, אז יותר קל, פה במערכת שלי יותר קלה. אבל נניח סתם בן אדם שאין לו מישהו שילווה אותו, הוא צריך פשוט להיות מרוכז, ליצור לעצמו דמות שאליה הוא מחויב, שזה עצמו כמובן, אבל נקי. אתם יודעים שבמוח אנחנו בונים לעצמנו תפיסת עולם. למשל, אנחנו רואים מה שאנחנו רואים, אבל אנחנו לא מאבדים את כל מה שאנחנו רואים. אוקיי? שזה אומר שעכשיו, אתה יכול לראות מכוניות מסוג אופל או סוברו או לא משנה מה, ולא להתייחס אליהן. אבל ברגע שרכשת רכב כזה, או בן משפחה שלך רכש רכב כזה, לפתע פתאום אתה רואה את הרכב הזה בכל מקום. איזה השפעה יש לי על העולם. בגללי כל העולם קונה את האופל. לא, תמיד היא הייתה פה לפניך ותהיה גם אחריך, פשוט בגלל שקנית אותה, אתה מתחיל לראות אותה. קנית בגד, אצל נשים זה חזק מאוד בבגדים. היא קונה בגד, היא ישר מזהה אותו אצלה ואצלה, והיא יודעת, לאירוע הזה זאת הולכת, לא לובש את הבגד הזה, זאת הולכת, ממש כמו מערכת של סיעור מוחות. כשאדם, שימו לב טוב, כשאדם מחויב במוח שלו, יוצר אדם אחר, שהוא עצמו, שהוא נקי והוא בריא והוא אין לו פגם, והוא מחויב אליו בהחלטה שלו, יהיה לו הרבה יותר, זה כמו קסם, מי שמוכן לקבל את הקסם, יקבל את הקסם, מי שלא מוכן לקבל את הקסם, חבל הזמן כל השיעור הזה, לא שווה לו שום דבר. רק מי שמוכן לקבל את הקסם, זה פשוט קסם, זה עובד כמו קסם, כמו כפתור, אוכל כפתור, קשה מתמודדים, אבל ההחלטה עומדת מול העיניים שלך, ואתה פשוט לא עושה שום דבר. אתה נעצר. כי הרי כשאדם נכנס לחטא שלו, כל אחד והחטא שלו, אחד עיקרון, אחד עם הורים, אחד לא משנה מה, כשהוא נכנס לחטא שלו, זה משתלט עליו. אני לא שולט על זה. זה חזק ממני, זה סוחף אותי. הפחדים שלי מנהלים אותי. החרדות שלי פוגעות בי. אני לא, יש לי כמה מטופלים. באמצע הלילה נכנס לי. נכנס בתוכי שד. אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודעת מה לעשות. זה כי אין החלטה. כשאין החלטה, הדלת פתוחה. הדלת פתוחה, כל דבר יכול להיכנס ולצאת חופשי בלי שום בעיה. כשיש החלטה, זה כמו קסם, מי שמוכן לקבל את הקסם הזה, ישנה לעצמו את החיים. אני אומר, אני ראיתי אנשים ששינו את החיים, לא קשור לאף אחד. לכן, אני באמת מקווה שכולנו נחליט החלטה, ניקח משהו אחד, משהו אחד, דבר אחד שמפריע לנו, ונחליט החלטה לגביו. יותר את זה אני לא עושה. ואני אגיד לכם משהו, הרי מה הדבר הכי קשה ביקום? הדבר שהוא הכי קשה ביקום, זאת אומרת, בנושא שאנחנו מדברים עליו, הדבר שהכי קשה להשתלט עליו, כעס. כעס, נכון? כעס. עצבים. יש אנשים שזכו, שהקדוש ברוך הוא לא מודד אותם במידה הזו, ואין להם רגועים, שלווים, אפתיים, התפוצץ העולם, לא התפוצץ. הכל תקין. יש אנשים שכל דבר קטן מתסיס אותם. בדרך כלל אנשים שכועסים ומתעצבנים, אלו אנשים שנפגעו בחיי החברה שלהם בילדות. אם האישה אומרת איזה מילה לא במקום, או שמישהו פוגע בהם או זורק איזה משפט שפוגע להם בכבוד, הם קמים. אנשים כאלו בדרך כלל, אלו אנשים שחוו בילדות השפלה מסוימת, ואז לכן כל דבר שמזכיר את הטראומה הזו ישר מעורר אותנו, גורם להם להתפרץ. בדרך כלל. לא תמיד, בדרך כלל. אנשים גם עם אגו גבוה וגאווה וכו'. העניין של גאווה וכעס, שזו אותה משפחה, למה זה הכי קשה? כי זה נפוץ. ולא, אתה לא משלם על זה. אתה יכול לקרוס על הילד שלך, על החבר שלך, זה יעבור, מחר אני צחק, אני אתן לו מתנה, זה יעבור. זה כוח שלילי, זמין כל כך, כמו להבדיל לשון הרע, שזה כוח שלילי, זמין כל כך, אבל זה על אחרים. פה זה עצמך, הכעס, העצבים, פוגעים בפרנסה, זה ידוע, זה מי שיודע את זה, שכעס והעצבים פוגעים בפרנסה. אני מכיר הרבה אנשי עסקים שחלק גדול מהם לא עצבנים. חלק גדול מהם אין להם את מידת הכעס. יש להם מידות אחרות פוקות. ידוע שהעניין של הכעס והפרנסה מאוד מאוד קשור אחד לשני. כשאדם כועס, למעשה הוא רוטן. כשהוא רוטן, הוא כביכול מתלונן. על מי הוא מתלונן? על מלך העולם. מתלונן על הקדוש ברוך הוא. כשאדם מתלונן על הקדוש ברוך הוא, אז כביכול הקדוש ברוך הוא סורג לו את הברזים. כביכול, כן, זה סוג של פרוסס מסוים. אז אנחנו, במידת הכעס, נותנים לה להשתלט עלינו, בלי חשבון, בקלות. וזו המידה הכי קשה שיש. מידת הכעס, מידה הכי קשה שיש. גאווה, כעס, עצבים, מידה הכי קשה שיש. כשאדם יחליט החלטה שינסה, לא יאמר לעצמו מהיום אני לא כועס. זו התחלה לא כל כך טובה. כשאני מנסה להפריד בן אדם עם בעיה מסוימת, אני לא הולך ישר, אל תיקח את זה ואת זה ואל תעשה את זה. לא עושים ככה. צריך להיות חכם. תלך לתחום שאתה מודע אליו שהוא בעייתי בשבילך, אבל כן, היו מקרים שצריכת להתמודד מולו. תחום כזה שהוא דינמי, פלוס מינוס. ושם תחליט את ההחלטה. אז אלו שני אלמנטים שחייב לדעת. לא להחליט החלטה לנושא הקשה ביותר והזמין ביותר. והדבר השני, זה לא להחליט את ההחלטה במקום של משבר. והדבר השלישי שהוא חשוב, שאתה מחליט את ההחלטה, אתה לא מחליט אותה כלפי עצמך, אתה יוצר לעצמך דמות וירטואלית בראש, שהיא כביכול המלאך הטוב שלך, האנרגיה החיובית שלך, יצר הטוב שלך, ואליו אתה מחויב. וההחלטה הזו לא תלויה בתנאים ולא בעונשים ולא שום דבר. החלטתי החלטה, אני עומד בה, אני בוגר, אני מכובד, אני יודע שהדרך הזו טובה לי והיא תוביל אותי למקום יותר טוב ויציב, ובריא לי ולעתיד שלי ולעתיד של הילדים שלי ולעתיד של המשפחה שלי וכו'. לכן יהיה רצון שבעזרת השם נזכה לעשות החלטות טובות, נכונות, מקום של רוגע ושלווה, ושנזכה באמת לראות את גואל צדקנו, המשיח, במהרה בימינו, כי המצב מאוד מאוד קשה ועדין, מקווה כבר שבעזרת השם יגלו אותנו מכל הצעות, וכולנו תהיה ברכה, הצלחה, שמחה וישועה. שאלות מי שרוצה, בבקשה.